כן. אנחנו דיברנו על נבואת איש האלוהים לאלי, נכון? דיברנו זה כבר. התעזבנו על ימי רזבקה, אם אני עוד יכול לחזור, בשבוע שעבר לא הייתי. לצערי. דיברנו על העניין של להיות זקן, ודיברנו על נגלו נגלתי, נכון? כל הדברים האלה דיברנו, נכון? ולמעשה, אנחנו התחלנו לדבר, ורק התחלנו, ואני רוצה שקודם כל נעסוק היום בזה. לא, אולי אפילו דיברנו על עיקרי הדברים, על משמעות העונש של דורות לבית אלי גם דיברנו, נכון? דיברנו. טוב, אני חושב שפחות או יותר אמרנו את הכל, חוץ מדבר אחד שאותו אמרתי בחטף בפעם קודמת, ואני רוצה לחזור. והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ונפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך כדי משכי כל הימים. כל המפרשים לי מקטנם והגדולם אומרים שזה צדוק שהולך לפני משכי לפני דוד, ואני נוטה עד כמה שאפשר בלולי דבריהם שלא לקבל את זה. אינני חושב שכאן צריכים לדבר על והקימותי לי כהן נאמן לא רואה שום קשר בנבואת איש האלוקים לצדוק שמהלך לפני דוד. ולמה? ואני מבין שבהקימותי לי כהן נאמן זה שמואל. כן? אמרנו כבר ששמואל שימש בכהונה גדולה על פי הזוהר, אמרנו מורה לא יעלה על ראשו, כלומר נזיר, והבאנו שמעיל ואפוד, הבאנו את העובדה שהקריב קורבן ציבור, והתהלך לפני משיחי, סתם משיח בספר שמואל זה לא דוד, זה שאול, בכל מקום. כן? שוב, משיח זה מי שנמשך. מי שנמשך, כלומר, שוב כל השמן, וכל הזמן, איך שלח ידי והמשיח השם, מי השם, מי שלח ידו והמשיח השם וניקה. בלי משיח בשמן, שנאמר בקינת דוד, כלומר, סתם משיח בספר שמואל זה לא דוד, למרות שאנחנו בדרך כלל רגילים לדבר משיח בן דוד, אבל משיח זה שאול, ושמואל הוא הנביא שמתהלך לפני שאול. הוא הנביא שמתהלך לפני שאול. אני אזכיר כמובן במקביל, ואפשר לתת עוד דברים אחרים, פסוק כמו הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והקטיל כל הארץ חרם. כלומר שם מדובר, ומשם מסורת גדולה על אליהו שמגיע יום אחד לפני המלך המשיח. כלומר הכהן שמתהלך לפני המשיח, כן, הכהן או הנביא שמתהלך לפני המשיח. אנחנו מוצאים את זה במקומות רבים מאוד את העניין הזה. כלומר, מי שנותן את ההדרכה הרוחנית למלך או למשיח, כפי שנזכר כאן. בסדר, אנחנו הבאנו את כל הדוגמות, גם את הדוגמות המאוחרות יותר, ואנחנו נלמד היום פרק ג'. והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויהי ביום ההוא ואלי שוכל במקומו בעיניו החלו חיהות, לא יוכל לראות, ונר אלוהים טרם יכבה. ושמואל שוכב בהיכל אדוני אשר שם ארון האלוהים. סיפרתי נדמה לי פעם על שיעור שנתתי, בהסרטה, איזה סטקייה, כן, דיברנו את השיעור על הפרק שאנחנו קוראים כאן, נסענו לבית הכנסת בשילה, ונתתי אותו בחושך כשדולק רק נר. דולק רק נר ושם בית הכנסת בשילה, שהוא אגב עשוי דוגמת המשכן, ככה בחושך כך. נתתי את השיעור על הפרק הזה, אבל זה סתם מהחוויות של אז. ויקרא אדוני לשמואל ויאמר הנני. ויערוץ אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב. ויוסף אדוני קרוא עוד שמואל. ויקום שמואל וילך אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי ואני שוב שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרוא שמואל בשלישית. ויקום וילך אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויבן אלי כי אדוני קורא לנער. ויאמר אלי לשמואל לך שכב. והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר אדוני כי שומע עבדך. וילך שמואל וישכב במקומו. ויבוא אדוני ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך. ויאמר אדוני אל שמואל הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. ויאמר הקים אל אלי את כל אשר דיברתי על ביתו החל וכלה. והגעתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם באבון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא חיה בם. ולכן נשבעתי לבית אלי כי מתכפר אבון בית אלי בזבח ובמלכה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית אדוני ושמואל ירא מיגיד את המראה אל אלי. ויקרא אלי אל שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך. אל נא תכחד ממני כי יעשה לך אלוהים וכי יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויגיד לו שמואל את כל הדברים ולא כיחד ממנו ויאמר אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל ואדוני היה עמו ולא יפים מכל דבריו ארצה. וירד כל ישראל מדן ועד באר שבע ועד באר שבע. כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. ויוסף בן ארנוע אל עירו בשילו, כי נגלה אדוני את שמואל בשילו בדבר אדוני. דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. שוב דברים שכבר הזכרנו אותם, ואני אגיד אותם פעם שנייה. דיברנו על משה, קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. דיברנו על הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, זוכרים בסוף ספר יהושע ובתחילת ספר שופטים. וכאן אנחנו שומעים כל הזמן על אלי הזקן ולא יהיה זקן בביתך, ומה שנאמר כאן כל הזמן על זקן ועל זקן. כלומר, ניתן לראות באלי את אחרון הזקנים. ועד כאן דבר השם יקר, אין חזון נפרץ. שמואל הוא ראשון הנביאים, הוא ודאי לא ראשון הנביאים בעולם, משה רבנו קדם לו ואברהם אבינו קדם לו, אבל אני מכוון הוא ראשון הנביאים כשאנחנו מדברים על וזקנים לנביאים. כלומר, לתקופה הזאת שמואל הוא הראשון, ואכן מקופת שמואל התחולל המפנה הגדול שאנחנו נמצא נביאים ובני נביאים ולהקת חבל נביאים שיורדים שם מגבעת האלוהים ולפניהם נבל וחליל וטוב וכינור וצלחה עליך רוח השם והתנבית עימם. מה זה היה לבן קיש שגם שאול בנביאים, אחר כך שאול שולח שליחים שם לשמואל בניות ברמה וכל השליחים מתנבאים ושמואל עומד שם על כל בני הנביאים ושאול גם כן מגיע אליו. כלומר, אנחנו מוצאים איך דבר השם הולך ונפרץ וגדל וגדל בעם ישראל, לעומת מה שנאמר כאן, דבר השם היה בימים ההם יקר, דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. כלומר, התקופה הולכת להשתנות, והולכת להשתנות בדבר כל כך מרכזי, בעובדה שדבר השם משוטט ונמצא ברחובות, נגדיר את זה ככה. כלומר, אנחנו הולכים להגיע לתקופה שונה לגמרי בתקופת שמואל. בתקופה שאנחנו מדברים כאן, זה לא קיים. זה לא קיים, אני מעריך שזה חלק מהמצב הרוחני הקשה של משכן שילה, וזה גם אמרנו בגלל מי. ויהי ביום ההוא ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות. אי אפשר שלא לראות את הלשון נופל הלשון, עיניו החלו כהות, ומה שנאמר על בניו, כי מקללים להם בניו ולא כיהה בהם. כן, בגלל שלא כיהה בהם, גם עיניו החלו כהות. אני מזכיר לכם את מה שאומר המדרש ורשי בפרשת תולדות, היי כי זקן יצחק ותיכן העיניו מרות בעשנן של אלו. כן, כלומר שתי נשים שיושבות שם בביתו ומקשרות לעבודה זרה ועיניו כהות. אולי גם כן, אולי גם שם קיימת איזושהי בעיה שלא כיהה או לא כיהה מספיק או מה קרה שם בדיוק. ומכל מקום עיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. שמואל שוכם באחד השם אשר שם ארון האלוהים, דבר שנשמע לנו מוזר. כן. מה זה לשכב באחד? מי הולך לישון באחד? אבל יש להניח שכיוון שכל שירותו שם בגדר שימוש, כדי בואו נאמר לדאוג שהנר לא יכבה או לצורך דברים אחרים, אז מותר לא לשכב שם כאשר הוא צריך להיות בכוננות לכל דבר. כדי לסדר את הדבר שם מניפולין, כי בתקופה יותר מאוחרת לא שמענו מישהו ששוכב בהיכל השם, אבל שמואל שוכב שם כמובן כשמש, כמישהו שצריך לסדר שנר אלוהים לא יכבה. שוב הפסוק ונר אלוהים טרם יכבה, פסוק שמקבל כאן שתי משמעויות. הנר הפרטי הזה שלא כבה ונר אלוהים יותר יכבה, כלומר עדיין שכינה שורה בשילו, אבל זה רק עדיין. זה רק עדיין, ובגלל זה נגלה אליו דבר השם. המשך הסיפור נראה די משעשע. כן, מין משחק מחבואים כזה. קדוש ברוך הוא אומר, הנה אני, קוראים שמואל, הוא חושב שזה מישהו אחר, ועוד פעם שמואל, הוא חושב שזה מישהו אחר. וסיפור שנראה די משעשע, אבל ודאי שלא זוהי מטרתו. והשאלה, מה אנחנו רואים בסיפור הזה? מה התובנות היוצאות לנו מהסיפור הזה? והאמת היא שהסיפור הזה, במבט ראשון כשאני קראתי אותו, הוא הכניס לי חלישות דעת גדולה מאוד. אני מודה ומתוודא ש... והשתומם כשעה אחת. כן, היה לי עם זה קשה מאוד, כבר הרבה שנים, מאז כבר פתרונות רצים והולכים, אבל אני זוכר שהיה לי קשה מאוד עם הסיפור הזה, היה לי פה משבר גדול מאוד. השאלה, מהי נבואה? אם אדם יכול להתבלבל בין קולו של אלי לקולו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול גם להתבלבל בין קולו של הקדוש ברוך הוא לקולו של אלי. מה עשינו? זאת אומרת, איך באמת אדם יכול לדעת שהוא שומע את קול השם, מי אמר לו שהקדוש ברוך הוא מדבר? אולי מישהו שוכב תחת המיטה עם איזה רמקול כזה שמעמיק מאוד את הקול שלו וקורא לו בשמו ואיזה מקול כזה דרמטי וגדול. מה הופך קריאה להיות נבואה ושאדם ידע שהקדוש ברוך הוא מדבר? שאלה הזאת בפילוסופיה הכללית נשאלה מאוד מאוד קשה לגבי עקדת יצחק. בגלל שהצו שנתן שם הקדוש ברוך הוא צו שאיך שלא נסתכל עליו הוא לא הגיוני ולא מוסרי ולא מסתבר ולא מסתדר עם שום דבר. כן, הרעיון של לקחת את יצחק ולהעלות אותו לעולה זה צו שלא מסתדר עם שום דבר. ממילא עלתה שאלה גדולה בפילוסופיה, אז מי אמר שזה הקדוש ברוך הוא? מרטין בובר משתמש בביטוי חריף מאוד בספרו פני אדם. מניין לך שהיה זה הקדוש ברוך הוא שמה היה זה אחד מכופיו? אנחנו אומרים, כלומר מישהו שמנסה לחכות אותו. הוא מביא גם פסוק, אין לזה שחר כמובן, לטענה הזאת, אבל הטענה שהוא טוען, כתוב בסוף ספר שמואל ב', אין צורך לפתוח. פרק עבדה לפסוק א', ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל ואת יהודה. מה נראה? הקדוש ברוך הוא מסית את דוד למנות את ישראל ואת יהודה. בפרק המקביל בדברי הימים, דברי הימים א' פרק א' נאמר, ויעמוד שטן על ישראל ויסת את דוד למנות את ישראל. מוכיח מכאן מה אתם בובר שחור על גבי לבן. הנה, אתה שומע הכל במקום אחד, בגרסה אחת יכול להיכתב שזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגרסה שנייה שזה השטן אמר. אז רק תראה מזבל. טוב, זה שטויות, כן? יוסף אף השם לחרות בישראל ועשת דוד בהם לאמור הולך מנהל את ישראל ויהודה, ודאי שאין הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר לו הולך מנהל את ישראל ויהודה, כל אחד מבין את זה, הרי הוא נהנה של זה. ברור, ויעשת מי שעשית, כן? שזו היה הכוונה, אני לא נכנס כרגע, זה דבר פשוט כבי בקבותך של זה שחר. אבל עדיין השאלה הזאת היא שאלה שעולה, עולה לגבי מעשה העקדה. כמובן, מי הראשון שהוטרד מהשאלה הזאת? מה? הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים מתייחס בדיוק לעניין הזה. רק שצורת ההתייחסות שלו היא הפוכה משל הפילוסופיה המודרנית. הוא לא שואל מניין שהקדוש ברוך הוא, לא אומר, עצם העובדה. שאברהם עשה את זה. אברהם לא היה עושה את זה, אילו היה לו ספק על שבקלים, שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. ללכת ולעשות כזה מעשה. לקחת את דוב לשחוט אותו מהרמב״ם, והוא לא היה עושה לעולם. אלא אם כן היה משוכנע לחלוטין, למעלה מכל ספק, שהקב"ה ציווה אותו. זה ממילא טוען הרמב"ם שמעשה ההקדה הוא ההוכחה לאמיתות הנבואה. הוא ההוכחה לאמיתות הנבואה. כלומר, שלא יעלה על הדעת שום דבר אחר, ודאי וודאי אברהם היה משוכנע לחלוטין שהקדוש ברוך הוא ידבר אליו, ושהקדוש ברוך הוא אומר את זה. כאן לכאורה אנחנו עומדים בפני השאלה הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה. אדם יכול, אם שמואל יכול להתבלבל בין קולו של הקדוש ברוך הוא לקולו של בשר ודם, מה עשינו? הרי לכל ההבנה הפשוטה הקדוש ברוך הוא לא מדבר על אדם בקול שנשמע דרך המגע עם אור התוף והסיבים הקטנים שנמצאים שם מתרגעים מזה למוח בצורה הזו או בצורה אחרת. ודאי שלא. ובדאי אנחנו מצפים שמשמעות נבואה שהקדוש ברוך הוא מדבר ישר אל תוך התודעה של האדם, אל תוך האני של האדם, ולא דרך המחיצה הזאת שהיא מחיצה מאוד מאוד חיצונית שנקראת מערכת החושים. היא מחיצה לא מי יודע מה אמינה. אמינה, אבל לא מאוד מאוד. נבואה זו היא ודאות שצריך להיות איזשהו קשר ישיר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם בעוצמת תודעתו. איך אפשר להתבלבל? כמובן, אפשר לדרוש פה דרשות. בסביב מורה רבך כמורה שמיים. ולכן שמואל, שהוא תלמיד של אלי, יכול להתבלבל בין אלי, אבל השאלה הזאת אמורה להיות שאלה קשה, רק שנדמה לי שהתשובה הברורה אליה היא, וזה נאמר כאן, שמואל טרם ידע את השם, ושמואל לא היה נביא, ושמואל לא זכה לנבואה, וגם כאן שמואל לא זכה לנבואה. אנחנו לא מדברים כאן גם אחרי שהקדוש ברוך הוא קורא לו, וגם אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו את כל מה שאמר. אנחנו לא מדברים פה בשום פנים ואופן על נבואה שנאמרה לשמואל. רגע, 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 הקדוש ברוך הוא מדבר. מה זה, מה הפירוש הקדוש ברוך הוא מדבר וזאת לא נבואה? אז מה זה כן? הקדוש ברוך הוא מדבר, וכשהקדוש ברוך הוא מדבר זאת נבואה, ואני לא אמרתי שזאת לא נבואה, אני אמרתי שזאת לא נבואה לשמואל. כן? מחוטב הנבואה כאן הוא אלי ולא שמואל. ואלי ודאי זכה לשמוע את דברי השם. מה? אני יודע, רגע, ודאי. אבל אין ספק שמחותב הנבואה כאן זה אלי, ולכן אלי הוא זה שמגיע להשגה שהשם קורא לנער. יתר על כן, אלי יכול למוחרת להשביע את שמואל, שיגיד לו את כל תוכן הנבואה, למרות שנבואה, וזה ניתן להוכיח, נבואה אסור לספר, אלא אם כן נאמר לאמור. אלא אם כן נאמר לנביא להגיד אותה לפני העם או להגיד אותה למלך, אי אפשר לספר נבואה. שמואל יכול אלי יכול להשביע את שמואל משום שאלי הוא המחותב של הנבואה. אלא שהקדוש ברוך הוא מדבר אל אלי דרך שמואל. אבל שמואל מהווה כאן רק צינור טכני, או יותר מטכני. מהווה כאן רק צינור, הוא לא מחותב הנבואה, יש לנו דברים כאן. שבעצם מה שהם אומרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדבר אל אלי ישירות, כלומר שאלי נזוף, זה כמו אצלנו בברוגז, שתגיד לו שאני רוצה עכשיו את לקחת את התנ"ך, תגיד, הוא שמע, הוא יודע, אני דיברתי כאילו. אנחנו מוצאים את איש האלוהים שמגיע לבית אל, וניבא חורבן למזבח, שאיך הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ואומר לו לא תבוא לבנתך אל קבר אבותיך, מדבר אליו דרך נביא השקר, זוכרים את זה? ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך נביא השקר. כמובן הדוגמה הבולטת ביותר מהי הנבואה ששמואל משוחח עם שאול ואומר לו ומחר אתה וגם מחר אתה ובניך עימי, ויתן השם גם אותך, גם את ישראל בידי פלישתים. הנבואה שהייתה בעין דור. וששאול זוכה לקבל את הנבואה הזאת דרך כלי תמה, דרך בעלת אוף. בעלת האוב מהווה שם רק צינור, ודאי שהיא לא עשתה את זה באמצעות אוב. לא יודע אם יש אוב, אבל ודאי ששם זה לא היה אוב, זאת אותה נבואה. רק הנבואה ניתנת שם דרך צינור תמה, בגלל ששאול נזוף, ולא אמר הוא השם. ואת החשבון, מה קרה שם, בעזרת השם נגיע לשם לדבר על זה. אבל כרגע זה ברור, זוהי נבואה שנאמרת לאלית, שמואל איננו מסוגל להשיג בעצמו שזה דבר השם, מי שמשיג שזה דבר השם זה אלי, אבל אלי היה בשמוע את זה דרך צינור תיווך, כיוון שהקדוש ברוך הוא איננו רוצה לדבר איתו בשם. למה? כדי שאלי עומד שם נזוף. ואז ביום ה' שמואל איננו כי עושה דבר בישראל אשר כל שמות, הצילנה שתי אוזנם. כאן זה כמובן המקור, אבל זה מקור חשוב. בואו נראה את הביטוי הזה בעוד שני מקומות. זה לא יסביר לנו מה קורה כאן, זה יסביר לנו מה קורה שם. נסתכל רגע במלאכים ב' כף א'. פסוק י' וידבר אדוני ביד עבדיו ונביא לאמור, היה אשר עשה מנשה מלך יהודה, התועבות האלה הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו, ויחתי גם את יהודה בגילוליו. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני מביא רעה לירושלים ויהודה אשר כל שומעה תצלנה שתי אוזניו. אין, הביטוי הזה חוזר לנו. מימי מנשה למי יהויקים, וזה בירמיהו י"ט. תכף נראה מדוע אני מביא את זה. שם נראה פסוק ג' ואמרת שמות דבר אדוני מלכי יהודה וישבי ירושלים כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שומע תצלנה אוזניו. כשקוראים את סגנון הנבואות שם ברור לחלוטין שכל הנבואות האלה הן תולדות של נבואה ידועה שנקראת כשילו יהיה הבית הזה ועשיתי לבית הזה כשילו. כלומר, הרגש שהקדוש ברוך הוא לא יישא פנים לבית המקדש בגלל שהוא בית המקדש שנבנה על ידי משיח בן דוד בירושלים. הקדוש ברוך הוא לא יישא לפנים. וחורבן המקדש בשל העבירות יהיה כחורבן שלו. ולכן חוזר הביטוי הזה, כל שומעות תצלנה שתי אוזניו או תצילנה שתי אוזניו, הכל חוזר אל הנבואה הזאת ואל מה שנאמר לנו כאן בשמואל. היום הוא הקים אל אלי את כל אשר דיברתי על ביתו החל וחלה. הגעתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, עד עולם. ובוא נשאלה כי מקללים להם, אתם רואים שחסרות פה שתי אותיות, נכון? רואים? מה זה מקללים להם בניו? מה? אלוהים, נכון? כלומר, בני אלי לא קיללו את אלוהים, אבל הם גרמו לכך שאנשים עשו את זה. הם גרמו לכך שאנשים עשו את זה, אנשים באו למשכן ויצאו משם בפחי נפש. עם כל סיפור החלב והמזלג בין שלוש השיניים, ואנשים השכפות פתח אוהל מועד, אנשים יצאו וקיללו את משכן השם, וקיללו כמובן גם את זה. אז הוא השם בקללה הזאת, וכמובן הוא אומר מקללים להם, הקללה תחול עליהם. לכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. תן לנו פרשת שבוע, לא? רואים את הקשר. מה? אמרתי, הייתה לנו, לא תהיה לנו. דומה שההגד המרכזי של פרשת בלק שבעזרת קורבנות בלעם לא יצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא להסכים לכך שיקללו את עם ישראל. השוחד הנחמד הזה של קורבנות
לא יוכל להיות סיבה לכך שהקדוש ברוך הוא יסכים בסופו של דבר לקבל את ישראל. קורבנות חשובים במקומם, הם לא ישנו את דעתו הבסיסית של הקדוש. אז אצלנו דבר על קללת עם ישראל. בסיפור המקביל בחז"ל עושים הרבה הקבלות בין בלעם לבין איוב. אז איוב מביא כל שבוע שבע עולות, ממש כמו בלעם, כן, שבעה פרים ושבעה עדים, והשכים איוב הבוקר ואלה עולות מספר כולם ולא שבעה פרים, כי אמר אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבדו. ומתברר, זה מה שאומר איתו כל ספר איוב, הקורבנות לא יכולים לכפר על קללת אלוהים. אין דבר כזה. זה גם מה שנאמר כאן. קורבנות לא יכולים לכפר. אבל זאת אומרת שבצדק, הגמרא בראש השנה מדייקת מזה, וזה אנחנו נכון לא מתכפר. אבל מתכפר בחסד ובצדקה, אבל מתכפר בתפילה ובמעשים טובים. מתכפר שם הגמרא מציעה כל מיני דברים שניתן לך. וזה בעבור מנחה לא ניתן לך. זה הקדוש ברוך הוא נשבע. וכשאתה מדבר, ושוב יש קשר ברור מאוד, נראה לי, עם קללת אלוהים, שזה מה שדובר בספר איוב, ועם קללת עם ישראל, שזה מה שדובר בפרשת בלק, שמגיע לגוליית, עוד נראה את זה, שלחרף את מערכות ישראל, זה נקרא לחרף אלוהים. כלומר, הקשר כאן ברור, וכאן אנחנו מגיעים לקללת אלוהים שלא מתכפרת, וזה בחור מלך. וגם, והדבר הזה נאמר כאן, ולא ברור, האם אלי לא למד מסכת ראש השנה? נניח שהוא לא למד מסכת ראש השנה. אני לא יודע, כשאנחנו קוראים, אנחנו כבר קוראים כאן את ספר שמואל, מה שכתוב כאן, אחרי ש... עברנו כבר פעם ופעמיים ושלוש וארבע פעמים על כל המקרא. ואני חושב שבדם שלנו כבר ספוג הרעיון. שכשנאמר, ונשבעתי מתכפר עוון בית אלי בספר ובמלכה, שהכוונה בספר ובמלכה לא, אבל בתורה ובמעשים טובים, או בתפילה ובמעשים טובים, או בצדקה ובחסד, עוון כן מתכפר. אבל גם אותם מקומות שבהם עולה באופן ברור מאוד שהעוון לא מתכפר בשבח ובמלכה, הוא מתכפר בדברים אחרים. ואיך אלי לא הבין את זה? ועל פניו נראה שהנבואה כאן זאת לא נבואה שבאה לסתום את הגולה, מה היה בטעם? הרי איש אלוהים כבר בא אל אלי וכבר אמר לו את זה. לכאורה היה מקום לנבואה הזאת אם נגיד עכשיו הגיע הזמן. אבל זה לא קרה, אחר כך כתוב ויגדל שמואל. וידע כל ישראל, גדל על באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם, כאן שמואל הוא עדיין נער צעיר בחורבן שילה, שמואל כבר היה איש מבוגר. לפי שחשבונם של חז"ל, חשבונו של בעל סדר עולם היה בן 40. כלומר, עברו עוד שנים רבות מאוד. אבל על פניו נראה שהנבואה הזאת באה להגיד, סיפור הזה מה כבר נכנס סגור. זה לא אומר שנמנעה דרך תשובה בצורה אמיתית. ואלי אומר, השם הוא הטוב ואליו יעשה. אין לנו צידוק דין גדול, אבל יש בזה גם פריסת ידיים בייאוש, כשלא היה מקום לעשות את זה. זוהי לעניות דעתי טעות בהבנת הנבואה, נובעת מסתר פנים. אם אלי לא הבין את הנבואה, אני חושב שזה באמת נובע מאיזשהו הסתר פנים. וישנן נבואות שיכול להיות שנביא לא יבין אותן נכון. זה יכול להיות, יכולים להיות. ואם נקרא את, למשל מה שנאמר
בחזקאל, נראה לי תחילת י' ד', פסוק ט', והנביא כי יפותה ודיבר דבר, אני אדוני פיתיתי את הנביא ההוא ונתיתי את ידי עליו וישמטתיו מתוך עמי ישראל, ונשאו עוונם כעוון הדורש כעוון הנביא. יכול להיות מצב דבר השם הוא שם בפיו של נביא והופך אצלו לדין במקום לרחמים. זה נובע כמובן מסתר פנים, זה נובע מעונש, זה לא דבר שקורה מעצמו, אבל יכולים להיות כאלה. כלומר, הבנה נכונה של הנבואה זה דבר שתלוי במאמץ עכשווי ובדרגה עכשווית של הנביא וברמת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, אני את הבנתי, טוב, כי אנחנו יכולים לעשות מזה היום שהאורייה בעיתון, אבל אני חושב שיש נבואה שמשה רבנו טעב. ויש היה בסתר פנים. אחרת אין לי פשר, הפסוקים שם שאומר משה רבנו, הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, את כל גי הים יאסף להם ומצא להם. מה זה, משה רבנו פקפק במה שכל אחד מאיתנו היה מאמין שהקדוש ברוך הוא מסוגל לספק בשר. מה קורה שם? אני חושב שמשה רבינו הבין שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו תאסוף 70 איש מזקני ישראל ולעם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר, משה רבינו צריך להביא להם בשר, די שחטו את הצאן ואת הבקר והלכו לאסוף דגים. משה רבינו אמר זה בלתי אפשרי, זה לא מספיק. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו יד השם תקצר, אתה תראה ככה דברים. לא אמרתי זה, אני מקווה שאני אביא את זה. אבל משה רבנו כנראה יכול להשאיר לכתחילה לא ימינה, אני אומר שוב, זה הדרך הכלל שיש לי סנגר שם על הפרשה, כל דבר אחר שדגיד שלו משה רבנו הוא הרבה יותר נורא, ורשי אומר אותו. אבל אני חושב שדברים כאלה יכולים להיות, וזה קרה שם, בגלל מה שמשה אמר, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את העם הזה, ואם קרה את עושה מיורגין, נאום, משה רבנו התנהג שם צורי כמובן. אני לא נכנס כרגע לסיפור הזה בשלמותו, וגם כאן, נדמה לי, אלי לא הבין את דבר השם לאשורו אטומו, ואמר השם הוא הטוב בעיניו יעשה, ראה וזה גזירה, הרים ידיים, נכנע, כאשר במפורש, ואני אומר על פי הגמרא בראש השנה, ושמתבקשת מאוד, אני חושב, מפשוטו שנקרא, שאם יתכפר עוון בית אלים בזבח ובמנחה עד עולם. אני לא מכפר את עוונה בזבח ובמנחה, זה לא אומר שאין דרך לכפר את עוונה. יש דרך לכפר את עוונה. התחילו לעבוד בה. זה לא קרה. אלי ירים ידיים. וכך עוברת הנבואה מאלי לשמואל. ויגדל שמואל ואדוני עמו ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. היורס ומלך האובי שלו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני. ושמואל לאט לאט הופך להיות השמש שם לפני הציבור, וציבור מגיע אולי יותר אליו מאשר לפני אלי, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ויש כאן מה לעשות, כן? לא, אלי לא הבין. אני אומר שאלי לא הבין. כי הוא אמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. כן, נכון, נכון. זה לא שהוא לא הבין את תוכן הנביאה, הוא לא הבין שזאת נבואה. זה משהו הרבה יותר בסיסי. כן. היה יודע שזה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו.
למה כתוב ששמואל תרם ידע את השם?
אתה צודק. אבל שני הדברים האלה מתחברים לתמונה אחת, אני חושב. יש כאן אמירה, שמואל עדיין לא היה נביא, וכאן הוא ממשיך להיות בגדר עדיין לא היה נביא. לא שזאת פעם ראשונה. הוא תרם ידע את השם, וגם עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו. כך נראה לי שיש לראות את זה. ויהי דבר שמואל לכל ישראל. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, והכנו לה אבן העזר, ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל בתיתו של מלחמה, וינהג ישראל לפני פלישתים. ויקום במערכה בשדה כ-4,000 איש. ויעבור העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למען יקפנו אדוני היום לפני פלישתים, יקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. וישלח העם שלו ויישאו משם את ארון ברית אדוני, צבאות יושב הכרובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים, חופני ופינחס. ויהי כבוא ארון ברית אדוני למחנה, ויהיו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים, וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה, ואמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו מייצלנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, בין תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, ויהיתם לאנשים ונלחמתם. הלחמו פלישתים הנהג בישראל, ואין עוזו ישלו עליו, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים. ארון האלוהים נלקח, שני בני ליבט וכופנים פרחס. והוציא שמינימים מהמערכה, והיה ראשי לא ביום, ומדיו קרועים באדמה על ראשו. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה כי היה לי בו חרד על ארון האלוהים, והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. נשמע לי את כל הצעקה ביום ימי כל ההמון הזה. ואיש מיער ויבוא ויגד לאלי, ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נעשי היום, ויאמר מה היה הדבר בני. והיה מבשר ויאמר נעש ישראל לפני פלישתים, וגם הגפה גדולה אתה היה, וגם שני בניך מתו חופנים ונכנס, וארון האלוהים נלקח. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית, ליד יד השער, ותשבר בפחקתו וימות, כי זקן האיש בכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחלתו יש את מכרס, הרה ללט. ותשמע את השמוע אלי לקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותקרא ותלת כנף כל יד שיחיה. את מוטף אדבר לה נצבות עליה, אל תראי כי בן ילד ולא ענתה ולא שעת הליבה. ותקרא לנערי כבוד לאמור, גלה כבוד מישראל אלי לקח ארון האלוהים ואל חמיה ואל אישה. אז אומר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים. הפסוק הראשון בפרק תוקע אותנו לתוך בור שלכאורה לא נצליח לצאת ממנו. מה שעולה מן הפסוק הזה, שישראל יצאו למלחמה. למה הם יצאו למלחמה? בדבר שמואל. והנה נאמר בידע כל ישראל מדן ועד בראשה, וכי נאמר שמואל לנביא להשם. ובני ישראל יוצאים למלחמה ונכשלים. אז איזה מין נביא אתה, סליחה? ושחלוף הוא יכשיל את שמואל על הנבואה הראשונה. לא סביר. וגם זה שהעם מתייחס לשמואל באמון, אחר כך, וגם כן, לא נשמע סביר, אם שמואל ממש תקע אותם על, על הנבואה הראשונה שלו. לא סביר. ולכן נדמה לי שיש לפרש, גם בפרשים יש פה כמה מחלוקות בעניין הזה. יש גם פירושים דחוקים, גם במדרש יש פה פסוקים דחוקים. ולמשל במדרש מופיע, שים לב שיש פה פסקה באמצע פסוק, רואים? משהו, אולי יש לקרוא את זה, ויוסף השם לערוב בשילו, כי נגלה השם לשמואל בשילו, בדבר השם, והיה דבר שמואל לכל ישראל. נפסיק כאן. עכשיו להתחיל סיפור חדש, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, אבל יש כאן דוחק באפשרות הזאת, ודאי על פי פיסוק הפסוקים שלנו. ולכן נראה באמת, הרד"ק מביא את האפשרות הזאת, ויהי דבר שמואל על כל ישראל, שזה לא כמו ויהי דבר השם אליי לאמור, אלא ויהי במובן של התממש. כלומר שדבר שמואל, שנאמר קודם, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל השומעות וצילן על שתי אוזניו, אכן הדבר הזה יתקיים ביום שויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן העזר ופלישתים חנו באפק. זה אגב, כדאי כאן לשים לב ללשון, והזדמנות להזכיר לשבח את הרב יואל בינון, שהיום יצא ברוך השם בית חולים, היום סכנה גדולה מאוד, והיום יצא מבית החולים, והוא כתב על המושג הוויה במקרא, כתב פעם מאמר, וזה מאמר לדעתי, מאמר יסודי וחשוב מאין כמותו, שהדבר העיקרי שהוא עוסק בו שם זה במשמעות שם י' ק' ו' ק', שזה שם שעוסק במשמעותה של ההוויה, כלומר הווייתו של הקדוש ברוך הוא. והוא עושה את ההבחנה כמו באנגלית, בין to be ל-to become, to become. כלומר, בין שני סוגי הוויה, יש הוויה להיות, כן? הוא היה, הוא הווה, נמצא, מופיע. ויש הוא נוכח. אתם מבינים את ההבדל? שאנחנו יכולים פה לשבת אנשים ולהיות נוכחים, במובן שאני לא יכול להגיד שהם לא נמצאים. אבל בעצם אני יכול להסביר את זה רק בצורה שלילית. לא, לא, לא תהיה שום משמעות בעובדה שהם נוכחים. יש הוויה פעילה שאליה כנראה מתכוון שם י' כ' ו' כ', כמו ויהי דבר שמואל כל ישראל, שאמרנו עכשיו, לא שהיו היה דבר כזה. אלא היה, כלומר, יקיים. כלומר, נוכח. כלומר, בואו נתאר לעצמנו איזה כיתה שהמורה לא הגיע, וכל התלמידים זורקים גירים זה על זה, ומקשקשים על הלוח, וזורקים נעליים, ומשתוללים, ותוקפים על השולחנות. ופתאום נפתח את הדלת ונכנס המנהל. כולם הופכים להיות כבשים תמימים. מה קרה? המנהל לא עשה כלום. הוא לא הניש את החלב, הוא לא אמר אף מי. מה קרה? הוא היה. מבין? הוויה פעילה כזו. זה הוויה שאין שם הנוכחות. זאת אומרת, יש לנו פרק מאוד מעניין בחבקוק, פרק ב' בחבקוק, לא נשב עכשיו לבות חבקוק, אבל פרק שעוסק בצורה קשה מאוד בתלונה על רשע וטוב לו, ועל כך שמיוחד בצער משתולל ועושה כל דבר וכל אופן שהוא רוצה ואין כל בין ולבין. ויש לנו הרבה מאוד שאלות על זה. הפרק מסתיים במילים, והשם באחד קודשו הסריף עליו כל הארץ. פתאום הקדוש ברוך הוא מופיע. לא צריך את זה. יש איזושהי אמירה ברומה מאוד, יש לה רכב הזה נהג. יש לה בירה סופרית. וכשהמנהיג מופיע, פתאום הכל משתנה, בלי שהוא עשה שום דבר. מספיק הידיעה שהוא נמצא. אבל מין הופעה כזאת של הקדוש ברוך הוא, שאולי אנחנו מרגישים אותה בראש השנה וביום הכיפור. לא רואים אותו, הוא לא הולך איתו, אבל אין איזה הרגשה של יושב על כיסא רב בנסה, כלומר שנמצא כאן. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, אומר, אם הוא מברר זה כמו כל ויהי דבר השם אליי אלינו, הוא אומר שזה היה, במובן שזה לא, לא היה. אבל לא מעבר לזה. ויהי דבר שמואל, כלומר דבר שמואל כאן מתממש, הופך להיות משמעותי, כן, מתקיים. ודבר שמואל הכוונה היה דבר שנזכר קודם, כלומר הנה אלוקי עושה דבר בישראל אשר כל שמו תצילנה שתי אוזניו, כן?
מה שקורה מיד אחר כך עם אהרון, זה שבני ציון יש ביטחון יותר רע בגלל אהרון. לא ייתכן שקרה אותו דבר עם פרס מלאס, ששמואל בפרקולי דיבר על בני ציון, עכשיו הם הרגישו שיש להם קשר בשם, אז אתה מיד אוהב את נכונה?
אני לא חושב. עם אהרון, לא...
יש שתי מלחמות, כשעם ישראל נלחם בשבט בנימין, שבו יש נבואה שאומרת להם, עלו אליו, הם מפסידים.
לא, אם אתה רוצה ללמוד פלגש בגבעה, למדנו את זה כל כך הרבה זמן, מה, אני רק שם, אתה יודע כמה שרוצים נתנו על השאלה הזאת. אני מוכן לחזור לך, זה גם שלושה שיעורים, אה? נוכל לי בדבר הזה כל כך הרבה, שלא נשים את זה עכשיו. ובכן, ויהי דבר שמואל, כלומר הפורענות באה, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, לא ברור מי התחיל במלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק, כלומר אני חייב להיות באיזשהו מקום מקביל, אפק, אני חושב, ידוע לכם, כן, היום זה ליד העיר אלעד, כן, הכוונה מקורות הירקון, מקום שכמובן חשיבותו האסטרטגית מאוד מאוד ברורה, כלומר אתה מדבר בעצם על הברז של כל המים של כל אזור השפלה, ו... של כל מה שניתן גם לעלות להר, כן, לשלוט באפק, להחזיק את היד על הברז. ושם מתנהלת המלחמה, ישראל יותר ממזרח, אבן העזר, בואו נגיד, באזור אלעד, תל אפק קצת יותר מערבה, ומיינגב ישראל לפני פלישתים, לא של מלחמה, מיינגב ישראל לפני פלישתים, שוב, נזכיר, המלחמה נמצאת שם במישור, ובמישור בדרך כלל פלישתים חזקים יותר, יש להם גם רכב ברזל ויש להם דברים אחרים, וישראל לא יכלו לעמוד נגדם, ויעקוב המערכה בשדה כ-4,000 איש. ויעבור המן המחנה ויבוא זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? נקרא אלינו משלו את ארון ברית אדוני, יבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. כן, כבר כאן התפיסה וברורה הטעות והבנה שהארון יבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. הארון אלינו מושיע בעניין הזה. ואם קוראים כאלה דברים צריכים לבדוק מה. נכון שנוכחות הארון ייתכן שיש לה משמעות. וזה אנחנו עושים בסיפור המעפילים. שם כתוב, פרשת המעפילים, הנהנו ועלינו למקום אשר אמר השם כי חטאנו, ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? אל תעלו כי אין אדוני בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. וכולי. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית אדוני ומשה, לא משהו מקרב המחנה. אל תעלו כי אין השם בקרבכם, זה מתפרש שני פסוקים אחר כך, כי ארון ברית השם לא בא בקרבם. ונכון שזו היה הכוונה גם בפסוק, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והכוונה שארון ברית השם נמצא במחנה, ולכן נשמרת מכל דבר רע, ולכן ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה, ואסור להחזיק תומה, וככלל מחנה יוצאת למלחמה, דינו כמחנה לוויה. אמרנו שמשולחים ממנו מוספים ומצורעים, במקרה שם גם בעלי קרי, כן, משולחים ממנו והדברים ידועים. הדבר הזה קיים, אבל האמירה הזאת, האוטומטית הזאת, שארון השם יושיענו, מיד אויבינו, זו אמירה שנראית קשורה מאוד לכל תפיסת ההיררכיה שהייתה במשכן. ישראל זה דבר שכולנו נחשפים אליו. אבל הדבר הזה, לנתק אותו משאלת המעשים שעם ישראל עושה, זה ודאי דבר פסול, דבר שלא יתקן. וגם האמירה הזאת על הארון, שהוא יושב מכף אויבינו, עומדת בהחלט בדבר הזה. ותכף נראה באמת מה תפקידו של הארון. השלח רם שלו וייסו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב וקרובים, שם שאתם נהלים ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. וכן נאמר כאן לא סתם ארון ברית השם, אלא ארון ברית השם צבאות יושב וקרובים. שוב, אני רוצה להזכיר את מה שכבר דיברנו, שחנה אמרה השם צבאות. יום שנברא העולם לא היה מי שקרוא לקדוש ברוך הוא השם צבאות. כלומר, חנה וקראתו השם צבאות. למה קשרנו את זה? כמובן, מכמה בחינות, אלוהי אנשים הצבאות. ודיברנו על הדברים האלה בהרחבה, על הלך והסתתר וכו'. אבל אסור להתעלם מהשאלה הגדולה איפה חנה התפללה. וכשליבי אומר לי שאיפה התפללה, התפללה מול אהרון. נכנסה פנימה והתפללה מול אהרון. והשם צבאות בפשטות, אנחנו אומרים השם צבאות יושב הקרובים, ואלו הם צבאותיו. אלו הם צבאותיו. נראה אולי דוגמה אחרת, נפתח רגע הזה, כדאי לפתוח ב... נראה את זה אולי בישעיהו, גם במלכים. נראה את זה בישעיהו, יותר נוח לי. תתקעו בפרק למצעין. פסוק י' ד'. ישעיהו זה פסוק שדיברתי עליו כמה פעמים בכל מיני שיחות בליל שבת. רוצה לי להזכיר את הדבר הזה פעם ופעמיים. ויקח חזקיהו את הספרים, זה הספרים של רב שקי מלך אשור. ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראו, ויעל בית אדוני ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. הוא פורס את הספרים של רב שקי בבית השם לפני השם. מה פורס לפני השם? ואז מה הוא אומר שם? והתפלל חזקיהו על אדוני לאמור, אדוני צבאות אלוהי ישראל יושב הקרובים אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית לשמיים את הארץ. פסוק שמוכר לנו כמובן מאיפה? אף אחד לא מכיר את הפסוק. מה? קריאת שמה שלפני התפילה? לא, ממש לא. לא שמעתי. פסוקי דרחמי שבסליחות, שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו, שם, יש שם אוסף פסוקים, שם מופיע הפסוק הזה, שם שמות השם הפסוקים, אתה רואה לבדיך. לכל ממלכות הארץ אתה עשית השמיים ואת הארץ. אבל אם נחזור אלינו, אם הוא אומר השם צבאות יושב הקרובים, נאמר שיש לו איזה רק משמעות אחת, ומה היא? שפתי הנאות, אמרנו את זה. שפתי הנאות, הוא לא שמע מה קורה. אבל היא נכנסה, לך תדע עד איפה היא הגיעה שם. ופה אני חוזר שוב, כשמדובר פה על אהרון, השם צבאות יושב הקרובים, אין ספק שמדובר פה על אהרון עם הכפורת, רש"י מתייחס לזה בספר דברים, בפרשת עקב. ושם אנחנו יודעים שיש באמת מחלוקת בחז"ל, אם היה אהרון אחד או שהיו שני אהרונים. איך מתייחס לפסוק, מחלוקת גם בין רש"י לבין הרמב"ן, מה היא המשמעות של מה שנאמר שם? אפשר לפתור את הדברים בפרק י'. ועת היא אמר אדוני אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כרשמים על אל היערה, ועשית לך אהרון עץ, וכתוב על הלוחות את הדברים שהיו הלוחות הראשונים שרשיברת ושמתם בארון. ואז ארון את סבשתים, ואפסול שני לוחות הבנים כראשונים, ועל ההר ושני הלוחות בידי. רש"י אומר, לא זהו הארון שעשה בצלאל. והארון עושה. אמר את הצלאל, איפה הוא עמד? איפה היה במקום? אני שואל שאלה אחרת. שאין לי תשובה עליה, ומישהו יצא תשובה, אני יודע לומר. תראה, שזה בעצם מה שעולה מתוך הירושלמי במסכת שקלים, מה שאצלנו מופיע גם בבבלי. אין לנו בבלי השקלים, אז מופיע ירושלמי שם. הוא קרא. שהיה ארון אחד שבשביל שקבי לוחות. כלומר, ארון הזהב עם הכפורת, עם הכל שם היו הלוחות השלמים. ושקבי הלוחות היו בארון העץ, נכון? אני לא שואל אם הם צריכים שחפו. ושקבי הלוחות היו בארון הזהב, נכון? אבל נעשה המשכן. ואילו כאן אומר, ועשית לך ארון עץ, וכתוב על הלוחות, את הדברים אשר היו, על הלוחות הבינים שהיו שיש בעד עשו. בארון, משהו שהלוחות השלמים הם דווקא בארון עץ. שוב, זוהי מחלוקת שם בגמרא בין חכמים לבין רבי יהודה בן לקיש. זוהי מחלוקת של רש"י והרמב"ן. ויש קושי לשניהם. אבל לדעת הרמב"ן, היכן בארון יכלו להיכנס לשמרים. כל הלוחות היו גדולים, וזה מתאים למידות הארון. היכן נכנסו השמרים? היה להם כנגיד שנקבר תלמודים. אבל למה שזה יקרה? אם זה היה בארון לחוד, אז עולה השאלה, איך נאמר לארון הזה? אבל על פי הדעה הזאת, שרש"י עולה בפיה, שבאמת היו שני ארונות, אז אומר רש"י שלמלחמה היה יוצא. אנחנו יודעים למלחמות שיצא ארון. היה יוצא ארון עם שברי הלוחות, ואילו כאן הם הוציאו את הארון עם הלוחות השלמים. הרי כתוב השם צבאות יושב וכרובים, משמע שהוציאו את הארון. שהיה עם הכפורת ונענשו עליו. אלא שזה הופך את החטא להיות משהו מאוד טכני. כלומר, שמה הייתה הבעיה שלא הוציאו את הארון הנכון? לא בעצם הייתה כל הבעיה. שוב, אם אני הולך לשיטות שהיה ארון אחד, כרמב"ן, כמו שתראה בדרך כלל מפחדי המקרות, שהיה ארון אחד, אז לא הוציאו את הארון, הארון לא נועד להוצאה, הארון נועד להיות בפנים. נכון שכתוב כמה פעמים שיצא ארון השם. זה כתוב בעיקר במלחמה בבני עמון, מה שאוריה אומר לדוד הארון. וכל ישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני אוהב וכל עבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשקף את אשתי, חייך וכן נפשך אם יעשה את הדבר הזה. זוכרים אותה את הפסוק הזה, שם נאמר הארון בישראל ויהודה, מה שהיה ארון, גם במלחמת מכמס, כתוב, אצלנו בספר שמואל, פרק, אנחנו צריכים לגמור, כתוב שם בפרק, י"ד, פסוק י"ח, חבר נכנס ואומר שאול האחיה, הגיש אהרון האלוהים, כי היה אהרון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל. אבל שם אם אנחנו בודקים אהרון האלוהים, זה לא צריך להיות אהרון עם הלוחות. ממה היה אהרון ההוא שם? כך עולה גם מתוך התלמוד הירושלמי ממסכת חגיגה, שכנראה שהיה איזשהו ארגז, כנראה גם ארגז יפה, שהיה שם, ששם היו מונחים בגדי הכהן הגדול, שבמרכזם כמובן אורים ותומים, והוא רצה שיגיש את ארון האלוהים, כלומר כדי שהכהן, אחיה, ילבש את הכל, ואז הוא יוכל לעמוד לפניו ולשאול אותו שאלות, שהאורים ותומים נמצאים עליו. כלומר, זה לא חייב להיות ארון האלוהים, לא חייב להיות הארון עם לוחות הברית. ואז ייתכן שגם הארון, שנזכר בעמק סוכות, זה גם כן. זה לא הארון עם הלוחות, אלא זה הארון עם דבר אחר. אני אומר שוב, הכל תלוי במחלוקת תנאים, במחלוקת רש"י והרמב"ן. ובכל מקרה, תעלה השאלה המרכזית, בהנחה שמותר להוציא את הארון, אז מה היה כאן החטא? אם היה אסור להוציא את הארון, השאלה אם על החטא הזה שיוציאו את הארון, צריך לקרות כזה חורבן. זאת שאלה גדולה. יש להניח, יש כאן פסוקים שרומזים על כך שהיה חטא בהוצאת הארון, וזה מה שנאמר על אלי, כן? כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. או משהו שליבו של אלי לא היה שלם עם זה שהוציאו את ארון האלוהים, רק הבנים שלו עשו שם כידוע מה שהם רצו, ולא הייתה לו מילה. נעשה קצת סדר בפרשה הזאת בעזרת השם. שבוע הבא, לצערי הרב, אני כנראה לא אוכל לתת שיעור, אנחנו כולנו, כל הצוות, אנחנו נוסעים לירוחם. ואני צריך לראות מתי נחזור, אז תעקבו אחרי השאלה הזאת בשבוע הבא.